כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, עוד א' באלול תפשין עין וו, מסכת בבא קמא, דף קוף וו. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פחות משבועיים ימים, ועוד 13 דפים, בסייעתא דשמיא, נסיים את מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה, שבסדר נזיקין, השער הראשון, לשנת תפשין עין זין, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. חפדלת באלול תפשין עין וו, נחגוג בשמחה ובטוב ליבב, ובהודיה לבורא עולם על החסד ועל כל הטוב אשר גמלנו את סיום מסכת בבא קמא. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם דברים מתוך איגרת התשובה לרבינו יונה גרונדי, רבינו יונה החסיד, ואנחנו בסימן זין. וחייב אדם לעסוק בתורה בכל יום, שנאמר בספר דברים, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלו, שמרתם ועשיתם אותם. ונאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה במסכת פאה, תלמוד תורה כנגד כולם. אמרו בספרי, כשם שתלמוד תורה גדול מכל המצוות, כך עונש ביטול התורה גדול משאר עבירות. ומצינו בבית ראשון שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ועל גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה, שנאמר בספר ירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבה מתורתי אשר נתתי לפניהם. ככה ירושלמי במסכת חגיגה. והרוצה להינצל מן העונש המר והאבון הגדול הזה, יתעסק בצורכי התלמידים והרבנים הלומדים לשם שמיים, ויעזור בסחירות הרבנים כדי שיעמדו בעירו ויהיו עוסקים בתורה על ידו. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה בספרי, כי זהו מה שאמר הכתוב בספר משלי, עץ חיים היא למחזיקים בה. ללומדיה לא נאמר, אלא למחזיקים בה, שהם מחזיקים ידי התלמידים והרבנים. כשבני אדם פוסקים ממלאכתם ומעסקיהם והולכים לבתיהם, או יושבים בקרנות והם בתהילים או מסיחים בדברים בתהילים, רעתם רבה וחטאתם כבדה מאוד. לפי שהם מבזים את התורה, שאילו היו מאמינים שאין תכלית למתן שכרה, למה לא ישיבו רגליהם לבית הספר ללמוד הלכות או קורא מקרא או סידור התפילות? הלא האדם זריז ועץ ברגליו למלאכתו ולעסקה ויודע כי הכל עוול. איך ישכח היה העולם הבא ולא ייתן להם חלק ביום מן הימים או שעה מן השעות? אף בעת שהוא בטל ממלאכתו, ובא לי אומר בלבבו את לעשות להשם, לקרוא בתורה ולתנות צדקות השם, אשם הוא אשום אשם להשם. על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין, כי זה שאמר הכתוב בספר במדבר, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, יקרת תיקרת הנפש ההיא אבונה בה. כי זה על כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שהוא בוזה את דבר השם. על כן חייב כל אדם לתקן מקום בביתו וישים לו שם הלכות או טילים או סידור תפילות, וכאשר ייפנה מעסקיו ומדי עוברו ממלאכתו יסור שמה לשנות או לקרות. אלו דברינו היום הזה מתוך איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד, וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף קוף א ממסכת בבא קמא. השאלה הראשונה הייתה לרבה, מדוע אין הבן משלם חומש על שבועתו? והתשובה היא, משום שמדובר במקרה בו הייתה דיסקאיה של אביו שבתוכה הגזלה מופקדת ביד אחרים, וכשנשבע הבן לא ידע על קיומה. שאלה שנייה, בגזלה קיימת שאינה שווה פרוטה, אם צריך להילך אחריו ומדוע? התשובה, ללשון אחת אמר רב פאפה שצריך שמה תתייקר ותהיה שווה פרוטה, ללשון השנייה אמר שאינו צריך. שאלה שלישית, רבא אמר שאם גזל ג' אגודות ירק בג' פרוטות ואוזלו, גם אם יחזיר ב' יחזיר את השלישית, מדוע נקד דינו באופן הזה ולא באופן שגזל אגודה אחת בפרוטה ואוזלה שצריך להחזירה? התשובה נמצאת בתוספות שאומר שנתחדש בזה שאף שכבר יחזיר ב' וקיים מצוות השווה, בכל זאת צריך להחזיר את השלישית. שאלה רביעית, מה הסתפק רבא בעניין גזילה ובעניין נזיר? והתשובה, א', כשגזל בית אגודות השוות פרוטה והחזיר אחת מהם, האם צריך להחזיר את השנייה? ב', בנזיר שגילח ושאיר בית שערות ונשרה אחת וגילח אחרונה, האם קיים מצוות גילוח? שאלה חמישית, האם כשגזל חמץ ועבר עליו הפסח וכפר ונשבע והודה חייב קורבן שבועה ומדוע? התשובה לרבא, יש להסתפק בזה שהרי כאפר באלמה הוא ואינו שווה כלום, או שמה, כיוון שיכול לומר לו הרי שלך לפניך, ואילו אם יגנב יצטרך לשלם כשעת הגזילה, נמצא שכפר ממון, ואילו לשיטת רבא חייב. שאלה אחרונה, מדוע בטענת התם לטטולי נחשב למודה בעיקר הממון שאינו שלו, מה דינו ומניין? התשובה, משום שמדובר כשאומר שהייתה המתנה בתנאי שעשה לך טובה ולא עשיתיה, ועל כן כך שורך ועל כן פטור מחומש ואשם, ולומדים זאת מהפסוק וכיחש בה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קוף איי ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' באלול תשעין וו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי הלו דף קוף וו ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף איי עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב ששת, הכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסין. מן המילים הללו בסייעת לשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, שומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לא היו דברים מעולם, דהיינו שעל אף שאין הטוען טענת גנב נעשה גנב אלא אם נשבע, היינו רק משום שלולי שבועתו, אינו נפטר בטענת גניבה, מה שאין כן הכופר ואומר לא היו דברים מעולם שנאמן בלא שבועה, ממילא נעשה גזלן בכפירתו בלבד. אז שומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לא היו דברים מעולם ובאו העדים שראו את הפיקדון ברשותו, אף שלא נשבע לשקר הרי הוא נעשה עליו גזלן על ידי כפירתו, וחייב באונסין כדין גזלן שחייב אפילו באונסין. מצד שני לא פקו ממנו לגמרי דיני שומר שהיו עליו בתחילה, אלא מחמירים עליו שיהיה דינו גם כגזלן עניין חיובי אונסים, וגם כשומר לעניין זה שמתייקר החפץ לאחר שכפר בו ועבד בפשיעתו, חייב לשלם כשעת העבידה ולא כשעת הגזילה, למרות שכל גזלן מתחייב לשלם רק כשווי החפץ בשעת הגזילה. כך מסביר רבי עקיבא איגר. מביא רב ששת ראיה לדבריו מדברי הברייתא, ותנא תונא, התנא בברייתא מסייע לדין הזה, שכך שנינו בברייתא. נאמר בתורה בפרשת שבועת שקר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק ח"ב, או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר. למדנו עונש שהטילה התורה על הכופר ממון חברו, כמבואר בפרשה שם, והשיב את הגזילה אשר גזל, ומוכח שהיא עומדת ברשותו, אף אם היא תאנס עד שישיב את הגזילה לבעלים. אבל הזרה מניין, איך נזירה התורה שלא ייקחש אדם בפיקדון או בעבידה שברשותו, שהרי כלל הוא בידינו שבכל מקום שחייבה התורה עונש על מעשה מסוים, כתבה התורה גם הזרה, כלומר פסוק האוסר לעשות את המעשה הזה. אומרת הגמרא תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"א, ולא תכחשו. אם כן רב ששת מסיים את הוכחתו, מה אליו? לכאורה כוונת הברייתא באומרה למדנו עונש, למה היא התכוונה? לעונש ממון, כלומר לעונש שבא מחמת כפירת הממון בלבד, שמשעה שכפר בפיקדון התחייב באונסין אף שלא נשבע לשקר. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת הברייתא לעונש ממון המוטל על הכופר בפיקדון, אלא לעונש שבועה שאם נשבע לשקר מתחייב באונסי הפיקדון, אבל מחמת הכפירה לבדה אינו מתחייב בכך. חוזר רב ששת ומוכיח שכוונת הברייתא לעונש הבא מחמת כפירה בלבד. המדקתני סייפה, הרי מכך ששנה התנה בסייפה של הברייתא ואישתה בה, אופן שנשבע בו הגזלן כדי להלן, מכלל דרישה, משמע שהרישה עוסקת באופן דלא אישתה בה, שהוא לא נשבע, וממילא לא ניתן לפרש את העונש שמוזכר ברישה כעונש על השבועה. דקתני, כי כך שנינו בסייפה, נאמר בפסוק, ספר ויקרא פרק ה' פסוק ח"ב, או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, ואת השמו יביא להשם. למדנו את עונש הנשבע לשקר שמוסיף חומש והשם, ונשאלת השאלה הזרה מניין, איכן הזהירה התורה שלא להישבע לשקר? תלמוד לומר, נאמר בפסוק, לא תשקרו איש באמיתו. מדייקת הגמרא, ומדי סיפה דאישתבא, מתוך שהסיפה של הברייתא עוסקת באופן שנשבע שמחמת כן חייב הגזלן חומש והשם, משמע שהרישא שלא התבאר בחיוב חומש והשם עוסקת באופן דלא אישתבא, שאז העונש הוא החיוב באונסין, ומבואר שחיוב זה נאמר אף כשלא נשבע לשקר, הוא כדברי רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר שאידי ואידי זו וזו, גם הרישא וגם הסיפה עוסקות באופן דאישתבא, והטעם שברישא אינו חייב חומש והשם, זאת כיוון שכאן בסיפה מדובר שהודה מעצמו, ואילו כאן ברישא מדובר באופן שבאו עדים שהוא גזלן. ולכן, ברישא דעתו שבאו עדים, הרי הוא חייב באונסין כדין גזלן, אבל פטור מחומש והשם, כיוון שלא חייבה בהם תורה, אלא כשמודה מעצמו. אבל בסיפה דעודוי, שהודה מעצמו, חייב בקרן ככל גזלן, ונוסף עליו חיוב חומש והשם. ואכן ייתכן לומר שבאופן שלא נשבע לשקר, אינו חייב אף באונסי החפץ. אינו חכם מהברייתא לדברי רב ששת. מקשה הגמרא על רב ששת ממשנה. מיטיב רמי בר חמה, יקשה רמי בר חמה, שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממדלת עמוד ב'. אף שאיכן שחייבה התורה שבועה, הרי הטילה את החיוב על הנתבע שישבע ויפטר. ודורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק חבית פסוק יוד, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעלה ולא ישלם, משמע ולקח בעליו את השבועה, דהיינו שיטול שבועה מן הנתבע ולא ישלם, כלומר, אם יישבע בכך ייפטר הנתבע מלשלם. אז על אף שחייבה התורה שבועה והטילה את זה על הנתבע, שיישבע ויפטר, מכל מקום באופנים שונים תקנו חכמים, שיישבע תובע ויטול. ואחד האופנים הוא, אם שכנגדו האדם שנגד התובע, כלומר הנתבע, התחייב שבועה דאורייתא כדי להיפטר ואינו יכול להישבע, זאת כיוון שהוא חשוד על השבועה, מחמת שכבר נשבע פעם אחת לשקר, באופן זה התובע הוא זה שנשבע שהאמת כדבריו, ונוטל את הממון. ומבאר את המשנה שם במסכת שבועות, כיצד נעשה אדם חשוד על השבועה. אחד, שבועת העדות, בין אם נשבע שבועת העדות, ומה זה שבועת העדות? שהוא נשבע שהוא לא יודע העדות והתברר ששיקר. ואחד, שבועת הפיקדון, ובין שנשבע שאין הפיקדון ברשותו והתברר ששיקר. ואפילו בשבועת שו, כגון שנשבע למוד של אבן שהוא של זהב, שאין בשבועה הזו הפסד ממון לאדם אחר, אלא רק איסור כלפי שמיים. מכל מקום, אם נשבע אחת משבועות אלו לשקר, שוב אינו נאמן בשבועה, ותקנו חכמים שהתובע יישבע וייטול. ומסיים רמי בר חמה את קושייתו על רב ששת, ואם איתה, אם אכן הדין כדברי רב ששת שהכופר בפיקדון נחשב כגזלן, מדוע אמרה המשנה שאם נשבע לשקר שבועת הפיקדון נפסל לשבועה אחרת, ומשמע שאם לא נשבע אינו נפסל, הרי אף בכפירה ללא שבועה עוד איפסילי, הוא כבר נפסל כיוון שנעשה גזלן, וגזלן פסול לשבועה. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר דקאי באגם. המשנה עוסקת באופן שעומדת הבהמה המופקדת במרעה, דלאף כפירה הוא שבאופן כזה, גם לשיטת רב ששת, אין זו כפירה נחשבת כגזילה, כיוון שאינו מתכוון לגוזלה, אלא דסבר חושב לו השומר, השתמתין אלי, השתמת ממנו והדחה אותו בינתיים, עד אזילנה ומאיתין עלי, עד שאלך ואביינה לו ממקום המרעה. וכיוון שאין כוונתו של השומר לגוזלה, הוא אינו נפסל לשבועה, אלא אם כן נשבע לשקר. ולא רב ששת אמר את דינו באופן שנתברר שהגזלה הייתה בידו בשעה שכפר בה, ולכן דינו כגזלן. והגמרא מוכיחה כדברי רב ששת שכופר בפיקדון נעשה גזלן. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא הדין שבכפירה בפיקדון בלבד הרי הוא נעשה גזלן. אמר רבי דיבר רבין, לווה הכופר במלווה וטוען שאינו חייב למלווה כלום, ונתברר ששיקר, הרי הוא קשר לעידות כיוון שתולים אנו שלא נתכוון לגזול, אלא להשתמת מהמלווה עד שיהיו לו מעות לפרוע לו את חובו. ואילו הכופר בפיקדון, ובאו עדים שבאותה שעה שכפר היה הפיקדון בביתו, פסול לעדות, כיוון שדינו כגזלן הפסול לעדות, דהיינו כדברי רב ששת. הוא אומר רש"י, אין לומר שמדובר באופן שנשבע השומר לשקר, שהרי אם כן אין חילוק בין כופר בהלוואה לכופר בפיקדון, שהרי שבועת השקר עצמה פוסלת אותו לעדות. שבה הגמרא ומקשה על רב ששת מדברי אילפה. שואלת הגמרא ואמר אילפה, שם של המורה, שבועה קונה, ולכאורה כוונתו שכיוון שכפר השומר ונשבע לשקר, הרי הוא קונה את החפץ להתחייב באונסין. הנה מבואר שדווקא שבועה הוא דקניה. שבועה היא שקונה את החפץ לגזלן לחייבו באונסיו. אבל כפירה לבדה, לא קניה, אינה קונה. אם כן, זה לא כדברי רב ששת שאמר שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן. תרץ את הגמרא חנה מדקיימה באגם. גם דברי אילפה אמורים, באופן שהבהמה המופקדת נמצאת במקום המרעה. והשומר התכוון רק להשתמט בכפירתו ולהרוויח זמן ולא לגזול. כדי שיספיק להשיב את הבהמה מן המרעה לביתו. ולכן רק כאשר נשבע לשקר דינו כגזלן וכנאה להתחייב באונסיה. היבה את אימה. אם תרצה יש לבאר תירוץ נוסף שאין כוונת אילפה לומר שבשבוע שכפר קנה את החפץ בתורת גזלן להתחייב באונסין. אלא מה היא שבועה קונה? מה כוונת אילפה שאמר שבועה קונה? כדי רבונה. כשיטת רבונה. דאמר רבונה אמר רב. אמר רבונה בשמו של רב. אדם האומר לחברו מנה לי בידך, הפקדתי בידך מנה. ועלה אומר לו אין לך בידי כלום. והיינו באופן שמודה הנדבש היה שומר על הפיקדון, אלא הוא טוען שהוא פטור מהשבתו כיוון שעבד או נגנב הפיקדון באונס, ונשבע הנדבש שהוא פטור מהמנה שהופקד אצלו, ואחר כך באו העדים והעידו שהוא חייב את המנה, פטור השומר מלהשיב את אותו מנה, שנאמר לגבי שומר המתחייב שבועה בספר שמות פרק רב ב' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ויש לדרוש את הפסוק כך, ולקח בעליו, כיוון ש קיבלו הבעלים של הפיקדון שבועה מהשומר ולא ישלם. שוב אין השומר משלם ממון, אף אם אכן התברר שגזל את הפיקדון. ובהמשך תבאר הגמרא באיזה אופן מדובר. אומרת הגמרא גופה, באה הגמרא לברר באיזה אופן אמורים דברי רבונה. למדנו שאמר רבונה אמר רב בשמו של רב, התובע את חברו ואומר לו מנה לי יש לי בידך, ועלה הנתבע אומר לו אין לך בידי כלום, ונשבע הנתבע שאין בידו כלום, ומדובר באופן שהיה חייב שבועה מן התורה, כגון בהלוואה במודה במקצת או בפיקדון בשבועת השומרים, כי לא מסתבר ששבועה מדרבנן פותרת אותו, אלא רק שבועה מן התורה. ולאחר שנשבע באו עדים שהופקד בידו ממון, פטור השומר מלשלם. שנאמר שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם, ומשמע, כיוון שקיבלו הבעלים שבועה מהשומר, שוב אין משלמין, אין השומר משלם ממון, גם אם יתברר שנשבע לשקר. ורב המקביל לדינו של רב, אמר רבה, מסתברא מילתא דרב מסברא היה נראה לומר שדינו של רב אמור רק במלווה, בהלוואה, שהנשבע שהוא פטור ממנה והתברר ששיקר אינו חייב להשיבה כיוון דלא הוצאה ניתנה, כיוון שמאות ההלוואה ניתנו ללווה כדי להשתמש בהם ויש עליו רק שיעבוד להחזיר ממון אחר תמורת מאות ההלוואה. ממילא יש לומר שכיוון שנשבע נפטר מחיוב זה, אבל בנשבע על פיקדון, לא מסתבר שנאמר הדין הזה, שהרי לשון הפסוקי ולא ישלם. ואין זו לשון השייכת בפיקדון, שהרי הפיקדון ברשות הדמרקאי, עומד ברשות בעליו, ואין על השומר חיוב תשלומים, אלא חיוב השבת החפץ לבעליו. אבל אומר רבה, והאלוקים, לשון שבועה, אמר רב את דינו אפילו בפיקדון. דחי כתיב קרא, שהרי הפסוק ולקח בעליו ולא ישלם, שממנו דרש רב את דינו, בפיקדון כתיב, נאמר בפרשת פיקדון. הרי שאף בפיקדון חידשה התורה שאם נשבע השומר, קנה את הפיקדון, ואף אם יבואו עדים ויעידו שהוא גזלו, פטור מלהשיבו. ונראה בהמשך הסוגיה שאין דברי רב אמורים אלא באופן מסוים, ולא בכל שומר שנשבע לשקר. כותבים רש"י והתוספות בדיבור המתחיל איתיווי, שכבר עכשיו הבינה הגמרא שבאופן שטען השומר טענת גנב ונשבע, ובאו עדים שהוא עצמו גנבו, שאינו קונה את הפיקדון, שהרי דינו מפורש בתורה שטוען טענת גנב ונמצא שגנב בעצמו משלם כפל. אבל מכל מקום הייתה סבורה הגמרא שבכל אופן שישביעו הבית דין ועודה, הרי הוא פטור. ואף שאין דינו מפורש בתורה שחייב חומש ואשם, מכל מקום נקטה הגמרא שאין דין זה אמור, אלא בקפץ השומר ונשבע מעצמו. מקשה הגמרא ממשנה על דברי רב. יתיב רב נחמן, וכאמר לאה שמעת, ישב רב נחמן ואמר את הדין הזה שהנשבע על פיקדון כנאו, ופטור מלהשיבו. היתיבי הקשה רב אחא בר מניומא לרב נחמן. שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממתת עמוד א', בעל הבית שאמר לשומר חינם, איכן פיקדוני שהפקדתי בידך? אמר לו, השיב לו השומר, עבד. אמר לו המפקיד, משביעך אני שאכן עבד הפיקדון כדין שומר חינם, הפטור בשבועה. ואמר השומר אמן, ובכך קיבל את השבועה על עצמו, והעידים העידים אותו שאכלו, העידים העידים שהשומר אכלו, משלם השומר את הקרן ופטור מחומש והאשם. אם הודה השומר מעצמו שגנבו ונשבע לשקר, משלם קרן וחומש ואשם, הרי מוכח מהרישה, שאף אחר שנשבע השומר לא קנה את הפיקדון, ואם באו עדים חייב להחזירו, וזה לא כדברי רב. את הרצת הגמרא אמר לי, אמר לו רב נחמן לרווחה, ברמניום אחה במאי עסקינן, משנה זו עוסקת בחגון דנשבע השומר חוץ לבית דין, שאינו מקיים בזה חיוב השבועה שחייבה התורה, ואין בכוח השבועה הזו להקנות לו את הפיקדון. ולכך, אם יתברר שאחלו חייב להשיבו, אכן אם היה נשבע בבית דין כחיובו, היה קונה את הפיקדון. אבל דוחה הגמרא ואומרת שאין להעמיד כך את המשנה. אמר לי רווח הבר מניומה לרב נחמן, יחי אם כן שהמשנה בשבועות מדברת בנשבע חוץ לבית דין, האם הסיפה? בואו ראה את הסיפה של המשנה שם. שנינו שם בסיפה, אמר לו המפקיד איכן פיקדוני, אמר לו השומר נגנב. אמר לו המפקיד משביחה אני, שנגנב הפיקדון כדין שומר חינם הפטור בשבועה. ואמר השומר אמן, והעידים העידים אותו על השומר שגנבו בעצמו, משלם השומר תשלומי כפל כדין שומר הטוען טענת גנב שחייב כפל. ואם הודה השומר מעצמו שגנבו, אינו משלם כפל, אלא משלם קרן וחומש ואשם. ויסאל כדאי תחי מנחה סבור שהמשנה עוסקת באופן שנשבע חוץ לבית דין, מעיק הכפל. וכי יש חיוב כפל במי שנשבע חוץ לבית דין? הרי ודאי רק הנשבע בבית דין מחויב כפל. וכיוון שהסיפה עוסקת באופן שנשבע בבית דין, מסתבר שגם הרישא עוסקת באופן הזה ומוכח שאף שנשבע בבית דין לא קנה את הפיקדון. מתרץ את הגמרא אמר לי, השיב לו רב נחמן, יחילנה לשנוי אילך, יכולתי לתרץ לך שאין ראיה מהסיפה לרישא, אלא הרישא עוסקת בנשבע חוץ לבית דין, אילו הסיפה עוסקת בנשבע בבית דין, ולכך הוא מתחייב כפל. מי הוא? שינוי הדחיק הלא משנין עלך. איני רוצה לתרץ לך תירוץ דחוק להעמיד את הרישא והסיפה בשני אופנים שונים לגמרי, אלא כך יש לי לתרץ לך. אידי ואידי זו וזו, הרישא והסיפה עוסקות באופן שנשבע בבית דין, ולא קשיא, אין קושיה מהרישא של המשנה לדברי רב, כיוון שכאן ברישא מדובר בקפץ המפקיד והשביע את השומר קודם שחייבו בית דין שבועה, והיינו כלשון המשנה, אמר לו משביעך אני ואמר אמן, כלומר שהמפקיד השביעו, ואף שנשבע בפני בית דין שבועה כזו אינה מקנה לו את הפיקדון. כאן בדברי רב מדובר באופן שלא קפץ ונשבע מעצמו, אלא בית דין חייבו לו ישבה, שבועה זו היא המקנה לו את הפיקדון. מבררת הגמרא מפני מה עסק רב נחמן ביישוב דינו של רב אחרי שנחלק עליו. אמר לרמי בר חמא לרב נחמן, מיכדי הרי דרב לא סביר עלך, אין אתה סובר את דינו של רב, ולדבריך אין שבועת השומר מקנה לו את הפיקדון. ואם כן, משקון נפשך דרב, למה לך? מדוע אתה ממשכן את נפשך על רב? כלומר, מדוע אתה נכנס תחתיו ליישב עבורו את הקושיות שמקשים על שיטתו? אמר להישיב רב נחמן, לפרושה לדרב, רצוני לפרש את המשנה לדעתו של רב. דרב אחי מתרץ ללמתניטין, שכך רב מתרץ את המשנה. מבררת הגמרא איך ניתן לחלוק על חידושו של רב. שואלת הגמרא, והרב קרקה אמר, והרי רב לא למד את הדין הזה אלא מפסוק מפורש בתורה, ולקח בעלה ולא ישלם, וכיצד יכול רב נחמן לחלוק על הדין הזה? מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר דקרא שפסוק זה לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים הוא דעתה. לכך בא הפסוק ללמדנו שבכל האופנים שחייבה התורה שבועה, כוונת התורה שישבע נתבע ויפטר בשבועתו מלשלם. וכך הוא פירוש הפסוק, ולקח בעלה ולא ישלם, דהיינו מי שעליו לשלם הוא נשבע ונפטר מחיובו, ולא להפך, שישבע תובע ויטול. ומאחר שפסוק זה נדרש לדרשה הזו, אין ראיה מן הפסוק לדינו של רב. מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דברי רב. מה טיב רב אמנון המקשה רב אמנון השנינו במשנה במסכת שבוע דף למדו עמוד ב'. שומר שכפר וטען שאין לו פיקדון בידו, והשביע עליו 5 פעמים, השביע המפקיד את השומר 5 פעמים שאכן אין פיקדונו בידו, בין אם השביעו בפני בית דין ובין אם השביעו שלא בפני בית דין, וכפר עליו השומר בכל אותם 5 פעמים, ולאחר מכן הודה שכפר בשקר, חייב השומר חומש ואשם על כל אחת ואחת משבועותיו. ואמר רבי שמעון, מה טעם חייב הוא על כל כפירה וכפירה? והרי אחרי שכפר פעם אחת כבר נפטר, אם כן מכאן ועלה, אין זו כפירת ממון המחייבת חומש ואשם, אלא הועיל ויכול השומר לחזור ולהודות אחר כל שבועה ושבועה, והוא נשבע ולא הודה, נמצא שכפר שוב בממון. הנה מוכח שאף אחרי שנשבע פעם אחת, אינו נפטר בכך מתשלומין, אלא אם היה מודה עכשיו שגנבו היה חייב לשלם, ושלא כדברי רב. מסיים רב אמנונה את הקושייה שלו ומבאר שהמשנה הזו אי אפשר ליישב על פי התירוצים שנאמרו לאל. ואחר הרי כאן באופן שהשביעו חמש פעמים, קפץ לא מצית אמרת. אין ליישב שמדובר שקפץ המפקיד והשביע את השומר ולכך לא קנה את הפיקדון בשבועתו כתירוץ רב נחמן לאל. שהרי השביע עליו קטני, כך שנינו במשנה, משמע שהשביעו אותו בית הדין. כי אם היה מדובר באופן שהשביעו המפקיד מעצמו, המשנה הייתה נוקטת לשון השביעו. מזה שנקטה המשנה לשון השביע עליו, משמע, על ידי הדיינים. וכן, שנשבע חוץ לבית דין לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כמו שתירץ רב נחמן לאל, שהרי בפני בית דין קטני, שנינו במשנה בפני בית דין, הנה מוכח, שאף שחייבו בית דין ונשבע בפניהם, אין השבועה מקנה לו את הפיקדון. ושלא כדברי רב. מתרץ את הגמרא ומוטיב לה והוא מפרק לה. רב אמנון עצמו שהקשה את הקושייה הזו הוא מתרץ אותה. הוא מבאר שלשונות המשנה השביע עליו ובפני בית דין. לצדדין קטני אינן עוסקות באופן אחד, אלא כל אחת עוסקת באופן אחר. וכך יש לבאר את המשנה. אם השביע עליו, כלומר חייבו בית דין להישבע ונשבע חוץ לבית דין, ובבית דין, או שהשביע המפקיד בבית דין, אבל לא חייבו שבועה, אלא קפץ המפקיד והשביעו, באופנים אלו חייב השומר חומש והשם על כל שבועה ושבועה, כיוון שאם היה מודה, היה חייב. אבל אם חייבו בית דין להישבע וגם נשבע בפניהם, אכן אינו חייב לשלם כדברי רב. מוסיפה הגמרא להקשות על דינו של רב. מה טיב רב המקשה רב השנינו בברייתא בעל הבית, שומר, שטען טענת גנב בפיקדון שהיה בידו, כלומר, טען שהפיקדון נגנב ממנו, ונשבע שנגנב, ואחר כך הודע שהוא עצמו, גנבו ושבועתו הייתה בשקר, ובנוסף להודעתו גם באו עדים והעידו שהוא עצמו גנב את הפיקדון, הדין הוא כך. אם עד שלא באו העדים, אם קודם שבאו העדים הודע שאומר שהוא עצמו גנבו, משלם קרן וחומש ואשם. ופטור מכפל, כיוון שכבר התחייב בחומש, ואין אדם מתחייב בכפל על גניבה, שהתחייב עליה חומש. ואם שבאו העדים הודע, אם אחרי שבאו העדים הודע השומר שהוא גנבו, משלם תשלומי כפל ומביא אשם, אבל פטור מחומש. כיוון שחיוב חומש הוא רק כשאדם מתחייב על פי הודעתו, וכאן כבר התחייב על פי העדים. והרי אחר כאן בברייתא הזו, ליישב שנשבע חוץ לבית דין, וליישב שקפץ ונשבע, לא מצית אמרת, אי אפשר לומר שהרי חיוב תשלומי כפל קטני. חיוב תשלומי כפל נאמר בה. ואין שומר מתחייב כפל מחמת טענת גנב, אלא אם כן חייבו בית דין להישבע ונשבע בפניהם. אם כן מוכח שאף אחרי שנשבע לשקר והודע מעצמו, הרי הוא חייב לשלם את הקרן. מחמת הקושייה הזו מבאר רבה שרב לא אמר את דינו בכל מצב ובכל אופן. אלא אמר רבה כל שהודע שומר מעצמו שנשבע לשקר, לא שנה בין הטוען טענת עבד ולא שנה ובין הטוען טענת גנב, לא אמר רב שנפטר השומר מהשבת הפיקדון מחמת שבועתו, דאקטיבי והתוודה, שהרי כתבה התורה בפירוש לגבי גזלן שנשבע לשקר והודה, דבאי שלומי קרן וחומש, שחייב לשלם את הפיקדון עצמו ולהוסיף עליו חומש, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר השם לו. ומפורש, שגזלן שנשבע לשקר, אם הודע מעצמו, חייב לשלם את הקרן, ואם כן בוודאי שלא אמר רב, שבאופן כזה קנה את הפיקדון, ונפטר מתשלומים. וכן אם השומר טוען טענת גנב ונשבע על כך, ובאו עדים ששיקר נמי, גם בזה לא אמר רב שקנה השומר את הפיקדון, ופטור מלהשיבו. דאקטיב שהרי אמרה התורה שחייב השומר תשלומי כפל, שנאמר בספר שמות פרק רב ב' פסוק ו', אם ימצא הגנב ישלם שניים. ולכמן בדף קו ו' עמוד ב' נלמד שהפסוק הזה עוסק בשומר הטוען טענת גנב. ואם לא היה חייב את גוף הפיקדון, אי אפשר לחייבו כפל שהוא תשלום נוסף על חיוב הקרן. ומסיים רבה את דבריו ומבאר את האופן שבו חידש רב את דינו, כי כאמר האופן שבו חידש רב שהשומר קונה את הפיקדון ונפטר מהשבתו, כגון שטוען השומר טענת עבד ונשבע שעבד ולא הודע מעצמו, ובאו עדים ועידו שלא עבד הפיקדון אלא הוא ברשותו. באופן זה קנה השומר את הפיקדון בשבועתו ואינו חייב להשיבו. ובזה נתיישבה גם קושיית רב אמנון הלאל מהמשנה במסכת שבועות, ואין צורך לדוחקה ולבערה לצדדין, כיוון שחיובו חמש פעמים הוא מחמת שיכול לחזור ולהודות אחר כל שבועה, ואם היה מודה, היה גם רב מודה שחייב לשלם. וכן לא קשה מהברית השבי רב העצמו בא מבואר שאם טען טענת גנב ועודה או באו עדים חייב לשלם את הקרן, כיוון שגם רב מודה שאם טען טענת גניבה אינו נפטר בשבועתו, רק באופן שנשבע שעבד פקדונו והעידו עדים שהוא בידו, אז אמר רב שבשבועה הרי הוא קונה את הפקדון. והיה הגמרא דיון בין המוראים אודות חידושו של רב. אז על רב גמדה ואמרה לשמע אתה כמי דרבשי. הלך רב גמדה ואמר לפני רבשי את דעתו של רבה בביאור חידושו של רב. אמר לי, אומר לו רבשי לרב גמדה, אשתה, אתה. ומה רב אמנונה שהוא תלמידי דרב, שהוא תלמידו של רב, וידע דאמר רב. והוא יודע שאמר רב אפילו באופן שהודעה שומר מעצמו. ולכן כמותיו הקשה רב אמנונה מהמשנה במסכת שבועות. שעודה השומר והטעם משום שיכול לחזור ולהודות, ואת אמרת ואתה אומר בשם רב שאם עודה השומר מעצמו לא אמר רב שקנה את הפיקדון בשבועתו, והרי לא מסתבר שרב אמנונה לא ידע באיזה אופן אמר רב את דינו. ותרץ את הגמרא, אמר לי רב אחא סבא לרבשי, רב אמנונה שהקשה על דברי רב מהמשנה עוסקת באופן שעודה, אין זה מחמת שהוא חולק על רבה וסובר שאף אם עודה מעצמו אמר רב שקנה את הפיקדון, אלא אחי קקשי עלי, כך היה קשה לו מהמשנה. אי אמרת בישלמה, אם נאמר שאחרי שנשבע לשקר וכפר בפיקדון, כי עתו עדים כשיבוא עדים ויעידו שיפקיד אצלו, מי חייב? הרי הוא חייב לשלם קרן, ושלא כדעת רב שפטור מלשלם. אמתו לאחי מחייבינה לקורבן שבועה בתרייתא. משום כך, אף שכבר נשבע פעם אחת מחייבים אותו קורבן גם, על השבועה שאחריה, שהרי זה נחשב כפירת ממון, כיוון שיכול להתחייב בו על ידי עדים. ואף אין לפוטרו משום שכבר נשבע פעם אחת ושוב אין שבועה חלה על שבועה, הועיל ואחרי כל אחת מהשבועות היה יכול לחזור ולהודות ולהתחייב. וכיוון שהוא חוזר ונשבע לשקר, חיווה אותו התורה חומש ואשם על כל שבועה ושבועה. אלא יאמרת, אבל אם תאמר כדברי רב, דחייתו שכשבאים עדים ומעידים ש... יפקיד אצלו פטור השומר, אם כן כיצד ניתן לחייבו על כל כפירה וכפירה? מי קמידי וכי יש דבר דאילו אי תסעדי ומסידי בי, שאם יבואו עדים ויעידו שיפקיד אצלו פטור מלשלם, ואנה ניקו נחייבה, ואנחנו נקום ונחייב אותו קורבן השבועה, קורבן על שבועה רק משום, אויל ויכול לחזור ולהודות? והרי אשת מי את לא הודי? אתה מכל מקום לא הודה? ונמצא שכפירתו אינה כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה, שהרי העדים אינם יכולים לחייבו, והוא עצמו הרי לא הודע. כך מסביר רב אחא סבא את קושייתו של רב אמנונה, שהקשה על דברי רב מהמשנה העוסקת באופן שהודע. עוברת הגמרא עכשיו לדון בדין שומר הטוען טענת גנב, האם חייב גם על טביחה ומחירה כגנב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת גנב בפיקדון, ונשבע על כך ונפטר מלשלם, כגון שומר חינם שפטור מלשלם בכל מקרה שנגנב הפיקדון כל זמן שלא פשע, או גם אם מדובר בשומר שכר שאינו נפטר בטענת גניבה רגילה, אבל אם הוא טוען שנגנב ממנו הפיקדון על ידי דיסטי מזוין, אז לדעת הסוברים לאל בדף נון זין עמוד א' דינו כגנב החייב כפל, וממילא גם שומר שכר הטוען שנגנב הפיקדון על ידי דיסטי מזוין חייב כפל. אם כן, שומר הטוען טענת גנב ופיקדון ונשבע על כך ונפטר מלשלם, ולאחר מכן באו עדים שהוא עצמו גנבו, משלם תשלומי כפל כדין גנב וכמפורש בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק זין, וכפי שהסבירה הגמרא לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', שהפסוק אם לא ימצא הגנב עוסק בשומר הטוען טענת גנב, ושם מפורש שמשלם כפל. וכך גם מפורש במשנה במסכת שבועות דף ממתת עמוד א', וזה לשון המשנה, איכן שורי ואמר לו נגנב, משביעך אני ואמר אמן, והעידים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל. וכל חידושו של רב חייא זה בהמשך דבריו שדינו כגנב לגמרי. דהיינו שאם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כך מסביר השיטה המקובצת. ואם הפיקדון היה שור עושה, ולאחר שטען שזה נגנב ממנו טווח ומחר, טווחו או מחרו השומר, משלם תשלומי 4 ו-5. אף שלא נתפרש הדין הזה בתורה מכל מקום, הועיל וגנב משלם תשלומי כפל, וגם שומר הטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל, הרי מוכח שדינם שווה. ולכן יש ללמוד גם את הדין הזה. מה גנב שהוא משלם כפל כשטווח ומחר הוא משלם תשלומי 4 ו-5? אף שומר הטוען טענת גנב בפיקדון שהוא משלם תשלומי כפל, אז אם הוא טווח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. מקשה הגמרא שאין להשוות טוען טענת גנב לגנב. מקשה הגמרא מה לגנב שדינו חמור שכן משלם תשלומי כפל אף שלא בשבועה, ולכן החמירה בו התורה וחייבה אותו בתשלומי 4 ו-5. תאמר בטוען טענת גנב שהקלה בו תורה שאין משלם תשלומי כפל אלא בשבועה, שנשבע תחילה שנגנב ממנו הפיקדון, כמבואר בגמרא לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', ודרשה זאת הגמרא מהפסוק ונקרב בעל הבית אל האלוקים, שמשמעותו שנשבע השומר שנגנב ממנו הפיקדון, ורק באופן כזה אמרה התורה ישלם שניים לרעהו. מניין לך שאף הוא אם טווח או מחר משלם 4 ו-5? מדרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, רבי יוחנן שמדמה טוען טענת גנב לגנב, לא אמר זאת מסברה אלא הקש היא. מעקש הוא למד, שהתורה הסמיכה את הפרשיות של גנב ושל טוען טענת גנב, זו לזו, שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שניים והכוונה לגנב ממש, ואם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים, הכוונה לטוען טענת גנב. ואין משיבין אל הקשה, לא ניתן לפרוח פרחות על ההקש, כיוון שכל הקש קבלה היא איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלו מסיני. מקשה הגמרא שאין הדרשה הזו קיימת לכל הדעות. אני חלמנדה אמר, התירוץ הזה מיושב לדעת הסובר בגמרא ליל בדף סמך ג' עמוד ב', שאכן הפרשיות של גנב ושל טוען טענת גנב סמוכות זו לזו, כי הוא מפרש את הפסוקים בספר שמות פרק חב ב', חד פסוק אחד, דהיינו הפסוק אם ימצא הגנב ישלם שניים, עוסק בגנב רגיל שמשלם כפל, וחד הפסוק אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים, עוסק בטוען טענת גנב. אז שפיר, אכן נכון התירוץ של הגמרא שניתן להשוותם על ידי ההקש. ולעיל בדף סמך ג' עמוד ב' בירה הגמרא שפירוש הפסוק אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים, שאם לא ימצא כמו שאמר השומר שנגנב ממנו הפיקדון אלא הוא עצמו גנבו, ישלם שניים. אלא למאן דאמר, ההיא, שגם הפסוק הזה שנאמר בו אם ימצא הגנב וגם הפסוק אם לא ימצא הגנב, תרוויו, שניהם עוסקים בטוען טענת גנב, מה היא כאלה מימר? המאן דאמר הזה לומד שחיוב כפל בגנב נלמד מהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עצה, חיים שניים ישלם. ושני הפסוקים האלו, הוא סובר שעוסקים וטוען טענת גנב, אז מה ניתן לומר ביישוב הקושייה, והרי אין הקש לדמותם, וגם מסברה אין להשוותם. מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לדרוש דין זה מאיתור האות היי, כי יכלה התורה לכתוב אם ימצא גנב, העריכה התורה וכתבה הגנב, לרבות שהטוען טענת גנב נחשב כגנב לכל דבר, ואם טווח או מחר משלם תשלומי 4 ו-5. מקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא, אי טיבי הקשר הבחייה ברבא לרבי יוחנן שנינו בברייתא, אדם שהפקיד שור אצל חברו וטבע את השומר ואמר לו איכן שורי, השיב לו השומר נגנב, אמר לו המפקיד משביעך אני שדבריך נכונים, ואמר השומר אמן, ולמדנו במסכת שבועות דף כ"ט עמוד ב' שכל העונה אמן אחר השבועה כמוציא שבועה בפיו, והעידים העידים אותו את השומר שאכלו, משלם השומר תשלומי כפל כדין גנב. ואחר הרי כאן דאי אפשר לאכילת כזית בשר מהשור הגנוב בלא שחיטה, והיות ועידו העידים שאכל את השור אותו גנב, אותו שומר, בוודאי תבחו מקודם, וקטני משלם תשלומי כפל, מה שמה תשלומי כפל אין חייב לשלם, ואילו תשלומי 4 ו-5 לא, אינו חייב לשלם. הרי לנו ששומר שטען טענת גנב וטבח את השור פטור מתשלומי 4 ו-5. ואין לתרץ שמדובר באופן שטבח את השור לפני שנשבע שנגנב ממנו, ונאמר שבאותו זמן עדיין לא היה דינו כגנב החייב ב-4 ו-5, אי אפשר לומר כן, שהרי אם כן, לא היה חייב אפילו כפל, שהרי בזמן שנשבע כבר אכלו, מכך שמחייבים אותו כפל מוכח, שכיוון שלאחר זמן נשבע ועידו עליו עדים שגנבו, נעשה דינו כגנב למפרע קודם שאכלו, ואם כן הוא הדין שיש לחייבו בתשלומי 4 ו-5 על התביחה. מדרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, הברייתא עוסקת כגון שאכלו כשהוא נבילה, וכיוון שלא תבחו כלל, אינו מתחייב בתשלומי 4 ו-5. שואל התורת חיים, כיוון שהברייתא באה לחדש רק שחייב בתשלומי כפל? הרי יכלה לכתוב בפשטות שהעידים מעידים שגנבו, מדוע כתבה הברייתא לשון שאכלו? ומחמת כן צריך לדחוק ולהעמיד את הברייתא באופן שאכלו נבילה. הוא מתרץ שתחילת הברייתא עוסקת בטוען טענת אבידה שמשלם רק קרן. חידשה הברייתא, שאפילו אם אכלו, כלומר איבדו לגמרי מהעולם, אינו משלם אל הקרן ולא כפל, ומתוך כך נקטה הברייתא גם בהמשך לשון של אכלו. ברר את הגמרא מפני מה לא תירץ רבי יוחנן את הברייתא באופנים אחרים. שואלת הגמרא ולישנלי, ויתרץ רבי יוחנן שמדובר בברייתא כגון שאכלו טריפה, כלומר ששחט הגנב את הבהמה ונמצאת טריפה, וכדעת רבי שמעון שסובר במסכת חולין דף פה עמוד א', ששחיטה שלו התירה את הבהמה באכילה אינה נחשבת כשחיטה ופטור מארבעה וחמישה. לפני שנביא את תירוץ הגמרא, נביא את שאלת המפרשים, איזה עדיפות יש להעמיד את הברייתא בשור טריפה יותר מאשר שור נבילה שתרצה הגמרא? והם מבארים ששאלת הגמרא הייתה שאם מדובר שאכלו נבילה, אין כל חידוש בברייתא, שהרי חיוב כפל בטוען טענת גנב מפורש בתורה, ופשוט שאין חיוב ארבעה וחמישה כשלא טבח כלל. לכן שואלת הגמרא שעדיף להעמיד את הברייתא באופן ששחט את הבהמה ונמצאת טריפה, והחידוש הוא ששחיטה שאינה ראויה אינה נחשבת שחיטה לדעתו של רבי שמעון. משיבה הגמרא, רבי יוחנן סובר כרבי מאיר, דאמר שאף שחיטה שאינה ראויה, שחיטה שאינה מתירה את הבהמה באכילה, שמה שחיטה. ולכן אף אם נמצא השור טריפה, חייב הגנב את השלומי ארבעה וחמישה, ומשום כך אמר שמדובר כשלא שחטו כלל. שואלת הגמרא ולישנלי, ויתרץ רבי יוחנן שמדובר בברייתא בבן פקוע, בהמה שנמצאה במעי אמה לאחר שנשחטה האם, שלדעת רבי שמעון במסכת חולין דף עין דלת עמוד ב', מותר לאוכלה ללא שחיטה. ונסביר שיתר אכילת בן פקוע ללא שחיטה, לומד את הגמרא במסכת חולין דף סמכתת עמוד א' מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. ודורשים את הפסוק כאילו נכתב וכל בהמה בבהמה, כלומר בהמה נמצאת בתוך בהמה והיינו עובר במעי אמו, אותה תאכלו. ונחלקו שם התנאים בפרטי דינו של בן פקוע, אם הוא נאכל ללא שחיטה או שהוא צריך לשחיטה מדרבנן או משום הריטאין, או שהוא חייב בשחיטה מן התורה כמו שתביא הגמרא לקמן. אז אם כן, שואלת הגמרא, מדוע רבי יוחנן לא יתרץ שהברייתא מדברת בבהמה שנמצא במעי אמה לאחר שנשחטה האם, שלדעת רבי שמעון מותר לאוכלה ללא שחיטה, וממילא אינו חייב ארבעה וחמישה? משיבה הגמרא, רבי יוחנן סובר כרבי מאיר, דאמר בן פקוע טעון שחיטה ואינו נפטר בשחיטת אמו, ולכן אמר רבי יוחנן שמדובר כשאכלו נבילה. שבה הגמרא ושואלת ולישנלי, שיתרץ רבי יוחנן שמדובר בברייתא כגון שעמד השומר בדין אחרי שטען השומר שנגנבה הבהמה, ובאו העידים והעידו שהוא גנבה, ואמרו לו בית דין, צא תן לו ואחר כך תבחו ואכלו, שבאופן זה אינו מחויב ארבעה וחמישה. דאמר רבה, שרי רבה אמר לאל בדף סמכת עמוד ב', אם אמרו לו בית דין צא תן לו ואחר כך תבחו מחר, פטור מארבעה וחמישה. ומבאי רבה מה היא טעמה, מה הטעם בדין הזה? כיוון דפסקה למילטה, כיוון שנפסק דינו לגמרי שחייב לשלם, הסתיימה הגניבה הראשונה. ואם כך, אם הוא טבח או מחר אחרי זה, אבי גזלן, הרי זו גזילה, וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם אמרו לו בית דין רק חייב אתה ליתן לו, ולא אמרו לו צא תן לו, ואחר כך טבח ומחר, חייב את תשלומי ארבעה וחמישה. ומבאר רבה מה היא טעמה, מה הטעם בכך? כיוון שכל כמה דלא פסיקה למילתה, כל זמן שלא פסקו עליו שילך להשיב את הגניבה, הקטי גנבו, עדיין גנבו. ואם טבח או מחר חייב בארבעה וחמישה. הרי שמבואר בדברי רבה, שאם פסקו בית דין ואמרו צא תן לו, וטבח או מחר אינו חייב בארבעה וחמישה, וניתן להעמיד את הברייתא באופן הזה. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, ולטעמך לפי דבריך שאתה מקשה כך, הרי קשה עוד. לישנלי, שיתרץ לו רבי יוחנן שמדובר בברייתא בשותף שטבח שלא מדעת חברו, שניים גנבו בשותפות, ולאחר מכן הלך אחד ושחט את הבהמה שלא מדעת השותף, שפטור מתשלומי ארבעה וחמישה. כפי שלמדנו לעיל בדף עין בית עמוד א', שחמישה בקר אמר רחמנא ולא חמישה חצאי בקר. וכאן הרי אין לחייבו יותר מחמישה חצאי בקר, שהרי טבח שלא מדעת שותפו, והרי הוא באותו החצי של השותף כגונב משותפו, והגונב מן הגנב וטובח פטור מארבעה וחמישה. ונמצא שאין לחייבו יותר מחמישה חצאי בקר, ולא חייבה התורה אלא חמישה בקר שלמים. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שרבי יוחנן חדה מתרי ותלת הנקת. רבי יוחנן אמר תירוץ אחד מתוך שניים או שלושה תירוצים שיכול היה ליישב בזה את הברייתא, וממילא אין להקשות עליו, מפני מה לא תירץ רבי יוחנן באופן אחר. עכשיו עוברת הגמרא לדון בדין טוען טענת גנב בשומר אבידה עם דינו כשומר פיקדון. שומר פיקדון זה אחד שנתנו את הפיקדון בידו לשומרו, ושומר אבידה הוא מצא את האבידה ועכשיו הוא שומר עליה עד שיחזירה לבעליה, וכשבא בעליה לבקש את האבידה הוא טוען שנגנב ממנו. אומרת הגמרא ואמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אומר רב חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה, מצא אבידה ומחויב בשמירתה, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ב' ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך דרוש אחיך אותו והשבות עלו. ונזכר שלאל בדף נ"ו עמוד ב' נחלקו רבא ורבי יוסף האם דינו כשומר חינם או כשומר שכר. ומבואר שם בגמרא ששומר אבידה נפטר בטענת גניבה, וגם לדעת רב יוסף שדין שומר אבידה זה שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה. מכל מקום ביארה הגמרא לאל שיש לומר שטענתו היא שנגנבה ממנו אבידה לידי ליסטי מזוין. וגניבה כזו נחשבת כאונס שגם שומר שכר פטור בו. אבל כיוון שדינו של הליסטים כגנב החייב כפל, כיוון שאינו גוזל בפרסום אלא בסתר, ממילא גם השומר נחשב כטוען טענת גנב וחייב בכפל. אם כן אומרת הגמרא ואמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה שמצא ומחויב בשמירתה ונשבע שנגנבה והוא פטור, ובאו עדים שהוא עצמו גנבה, משלם תשלומי כפל. מבאר רבי יוחנן מה הייתה עמד, הכתיב לגבי שומר הטוען טענת גנב בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. הרי שאף באבידה נאמר הדין הזה שמשלם כפל. עכשיו מקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא. הייתי ויקשה רבי אבא בר ממל לרב חייא ברבא. שנינו בברייתא, בעניין שומר הטוען טענת גנב, בפסוק נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו' כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור. יש ללמוד מהלשון איש שאין נתינת קטן נחשבת כלום, כלומר שהמקבל פיקדון מקטן אין טענת הקטן שנתן לו מחייבתו שבועה, וממילא אינו בא לידי חיוב כפל אם טוען טענת גנב. ממשיכה הברייתא ומבארת, ואין לי ללמוד מפסוק זה אלא שאם נתנו המפקיד כשהוא קטן וגם טבעו כשהוא קטן אז פטור השומר, אבל באופן שנתנו כשהוא קטן וטבעו כשהוא כבר גדול, מניין שגם בזה פטור השומר משבועה ומכפל? שהרי יש לומר שכוונת התורה באומרה כי ייתן איש, היינו מישהו כעת בשעת התביעה איש, ואין חיסרון בכך שבשעת הנתינה היה קטן. תלמוד לומר יש ללמוד זאת מן ההיקש. בהמשך הפרשה נאמר עד האלוקים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו, דהיינו שתובע המפקיד את השומר בדין, והרי זה היקש השוואה לתחילת הפרשה שנאמר בה כי ייתן איש, ומשמע עד שתהן נתינה ותביעה שווין כאחד, דהיינו שכשם שעל כל פנים בשעת התביעה צריך שיהיה גדול, אף בשעת הנתינה צריך שיהיה גדול. עכשיו רבי אבא בר ממל מסיים את הקושייה שלו, והיא מיתה אם אכן נכונים דברי רבי יוחנן שגם שומר אבידה חייב כפל כשהוא טוען טענת גנב, תהבי נמי כאבידה, מדוע שלא תחשב הפקדת הקטן לכל הפחות כאבידה, שהרי גם אבידה לא באה ליד השומר על ידי נתינת גדול, ובכל זאת חייבה התורה כפל, כיוון שעכשיו המאבד תובע אותו, ומטעם זה יש לחייב כפל גם בפיקדון שנתנו קטן וטבעו כשהוא גדול, שהרי בשעת התביעה גדול הוא. מתרצת הגמרא אמר לי, ישיב רבי חייא אחא במאי עסקינן, באיזה אופן מדברת הברייתא שיקשה ממנה רבי אבא בר ממל, כגון שאכלו השומר כשהוא המפקיד עדיין קטן, ונמצא שמעולם לא היה הפיקדון הזה ראוי להתאבה, אבל אבידה שמאותה שעה שבא ליד המוצא נתחייב בה, שהרי יש לה בעלים בני טענה, לכך מתחייב הוא בשבועה ובכפל. אבל רבי אבא בר ממל דוחה את התירוץ הזה של רבי חייא ואומר, לדבריך שרק אם נאכל הפיקדון בקטנותו של המפקיד פטור השומר מלשלם כפל, אבל אם אכלו כשהוא המפקיד כבר נעשה גדול, מהי? מה דינו? אך אינם ידי משלם? האם אכן נאמר שהוא חייב לשלם כפל? והיינו כשתבעו ונשבע השומר להכחישו ועידו עדים שגנבו, יחי אם כך יהיה קשה. כשרצה התנא בברייתא לכתוב אופן שהשומר חייב כפל, הדתנה עד שהוא כותב עד שתהן נתינה ותביעה שווין כאחד שמשמע שרק אז יש חיוב כפל, ליטני הוא היה צריך לומר עד שתהיה אכילה ותביעה שווין כאחד, כלומר שאף אם הנתינה הייתה בקטנותו של המפקיד עדיין יש אפשרות לחייב את השומר בכפל אם אכלו השומר משהגדיל המפקיד. מתרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבי חייא, תני, אכן יש לשנות את לשון הברייתא ולגרוס בה, עד שתהיה אכילה ותביעה שווין כאחד, ולא עד שתהיה נתינה ותביעה שווין כאחד. וכל שהפיקדון היה קיים שעה אחת משהגדיל המפקיד, תביעתו תביעה וחייו שבועה וכפל. תירוץ נוסף על קושיית רבי אבא בר ממל, רב אשי אמר, לא דמי, אין לדמות דין שומר אבידה לשומר פיקדון של קטן. שהרי אבידה קאטיה, אבידה באה מכוח בן דעת, שאיבד אותה. ואף שהמאבד לא יפקידה בידיים אצלו, חייבה אותו התורה שבועה וכפל, כיוון שהיא מגיעה מכוח גדול. ואילו הפיקדון הזה של הקטן, לא אטיה לא בא מכוח בן דעת, אלא מכוח קטן. ולכן גם אם הפיקדון קיים משהגדיל הקטן, לא חייבה אותו התורה שבועה וכפל. הסוגיה שלפנינו דנה, באילו אופנים חייב השומר להישבע שבועת השומרים. ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, ואמר רבי חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת גנב בפיקדון. שומר שטוען שנגנב ממנו הפיקדון והוא פטור מלשלם, כגון שומר חינם הטוען שנגנב ממנו הפיקדון והוא פטור מלשלם, או שומר שכר שבדרך כלל לא נפטר בטענת גניבה רגילה, אבל פה הוא טוען שנגנב ממנו הפיקדון על ידי ליסטי מזוין, אינו חייב להישבע שנגנב הפיקדון עד שיחפור במקצת ויודה במקצת, כלומר שיחפור לגמרי בחלק מהפיקדון ויאמר שלא הופקד, או שיחזיר את הפיקדון ויודה לגמרי בחלק מהפיקדון שהוא חייב בו, ועל חלק שלישי יטען שנגנב ממנו. מבאר רבי יוחנן מה הייתה, מה? מדוע אין חיוב שבועה ללא הודעה במקצת וכפירה במקצת? לאמר קרא, אומר הפסוק בפרשת שומרים לגבי שומר חינם הטוען שנגנב ממנו הפיקדון, ספר שמות פרק חב ב' פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. כי הוא זה משמע שמדובר באופן שהמפקיד טוען שיפקיד ביד השומר יותר ממה שהוא משיב לו. והשומר טוען כי הוא זה, יפקדת אצלי בלבד ולא יותר. הרי שלא חייבה תורה להישבע שבועת שומרים, אלא עד שיכפור במקצת ויודע במקצת. ומבאר המלבים על התורה שאם לא היה השומר בא למעט טענה נוספת שהייתה למפקיד, מלבד הטענה שעליה טוען השומר טענת גניבה, היה אומר הפסוק רק כי זה. התוספת של המילה הוא באה למעט שרק החלק המונח לפנינו הוא הפיקדון ולא חלק אחר נוסף שאתה המפקיד טוען שהפקדת. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת על הדין הזה של רבי יוחנן. ופליגה חלוק רבי יוחנן בעניין זה על דבריו של רבי חייא בר יוסף. לאמר רבי חייא בר יוסף, מסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', עירוב פרשיות כתוב כאן. בפרשה הזו העוסקת בהלכות שומרים, התערב פסוק מפרשה אחרת. וכי כתיב, מה שנכתב כאן, הפסוק כי הוא זה, המלווה הוא דכתיב. הפסוק הזה שייך לפרשת הלוואה. והוא בא ללמד שהכופר בהלוואה חייב שבועה רק אם הודה במקצת. אך, שומר חייב שבועה גם אם הוא כופר בכל הפיקדון. כך מפרש רש"י את מחלוקתם של רבי יוחנן ורב חייא בר יוסף. תוספות בדיבור המתחיל, עירוב פרשיות כתוב כאן, מביאים שתי שיטות אחרות בביאור המחלוקת של רבי יוחנן ורב חייא בר יוסף. הריב"א מפרש שלדברי רבי יוחנן חיוב שבועה בשומר נאמר רק כשהוא מודה במקצת ולא כשהוא כופר בכל. ורב חייא בר יוסף סובר שאם השומר אינו כופר לגמרי אלא טוען טענת פטור כגון אונס או גניבה, הרי הוא חייב שבועה. אבל אם הוא כופר לגמרי בחיובו ואומר שלא הופקד בידו שכבר החזיר את הפיקדון, אינו חייב שבועה אלא אם כן הוא מודה במקצת חיובו. ולפי הפירוש הזה, הלשון עירוב פרשיות, הכוונה שגם במלווה וגם בפיקדון נאמר הפסוק כי הוא זה. אבל עומדים ממנו שצריך הודעה במקצת רק בטענה שייכת גם בהלוואה וגם בפיקדון. והיינו, בכפירה גמורה ולא בטענה שייכת רק בפיקדון. והיינו, טענת נאנסתי או גנבו ממני. והטעם של הריבה לחלק בין הטענות הוא, כיוון שאדם אינו מעיז לכפור בפני אדם המכירו בשקרו, וממילא כשטוען שלא ילווה לו או שלא יפקיד בידו כלל, יש ראיה שאומר אמת, שהרי ודאי לא היה מעיז לשקר בפני אדם היודע את האמת, ולא חייבה אותו התורה להישבע לדבריו. אבל כאשר טוען שהפיקדון נאנס, אין המפקיד יודע אם הוא משקר, ולכן חייבה אותו התורה שבועה כדי להוכיח שאינו משקר. אילו התוספות שנץ כותב טעם נוסף לחלק בין כפירה גמורה לבין טענת אונס, כיוון שכשטוען נאנסו, הרי הוא מודה שקיבל על עצמו שמירה וחלק מחיובי השומר ולהישבע כשנאנס הפיקדון כדי לפייס את דעתו של המפקיד. אבל כאשר טוען שמעולם לא יפקיד בידו, אין סברה לחייבו שבועה. אילו רבינו תם מפרש שלדברי הכל הפסוק כי הוא זה נאמר רק על פיקדון. וממילא כופר לגמרי בפיקדון פטור משבוע, בין אם הוא כופר לגמרי ובין אם הוא טוען נאנסו. רק המודה במקצת, חייב שבוע. והמחלוקת בין רבי יוחנן לרב חייא בר יוסף היא בחלק של הקבירה. לדעת רבי יוחנן לא חייבה תורת שבוע על טענת נאנסו בלבד, אלא אם כן הייתה גם כפירה גמורה במקצת, והיינו שמכחיש שהופקד בידו חלק מסוים מהפיקדון, או שטוען שהחזירו. אילו לדעת רב חייא בר יוסף, גם בטענת נאנסו או גניבה, חייבה התורה שבוע עם מודה במקצת. ולפי זה כותבים התוספות שדין מודה במקצת שחייב שבוע בהלוואה, למדו חכמים במה מצינו מפיקדון. שואלת הגמרא, מה ישנה מלווה? במה שונה הלוואה מפיקדון? מדוע בהלוואה מסתבר לפתור משבוע את הכופר בכל יותר מבפיקדון שמחמת? כן, אנחנו אומרים שהפסוק כי הוא זה נאמר בהלוואה ולא בפיקדון. משיבה הגמרא כדרבה, חילוק הוא כמו שאמר רבה. דאמר רבה, מסכת שבוע דף מבית עמוד בית, וכן במסכת בבא מציע ובמסכת כתובות ובמסכת גיטין. דאמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה, מודה במקצת התביעה היא שווה. והרי אדם זה היה יכול לכפור בכל התביעה ולהיפטר משבועה. והרי הוא כאדם המיישיב עבידה לבעליה, שאף אם הוא מודה רק במקצת תביעת המאבד, אינו חייב שבועה, כמבואר במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', מחמת שהיה בידו לכפור בכולה. אם כן, מבאר רבה, חזקה, סברה ברורה היא, אין אדם מעיז פניו לשקר בפני בעל חובו, בפני המלווה, כיוון שהמלווה עשה לו טובה והלווה לו מעות, והאי הלווה הזה, בכולי ביידה נכפרה, היה רוצה לכפור בכל ההלווה, היידה לו כפרי, הטעם שעודה במקצת, אינו ראיה שהוא דובר אמת, אלא משום דה אין אדם מעיז פניו לשקר בפני בעל חובו, ולכן אינו נחשב כמיישיב עבידה וחייב שבועה. ואף שאנו חושדים בו שהוא משקר בכפירתו, אפשר להשביעו, ואין לחשוש שכשם שהוא חשוד לגזול ממון, כך הוא חשוד שמא יישבה לשקר. והטעם לכך, כיוון שבאמת בכולי ביידה לא דילי, רצונו של הלווה להודות בכל החוב, ואין כוונתו לגזול את המלווה. ואיידה כפר לי, הטעם שהוא כופר במקצת החוב, משום דסבר הלווה, אם עודינה לי בכולי, תבע לי בכולי. אם עודה לו בכל החוב, יתבעני המלווה שאשלם לו מיד את כל החוב. וכיוון שאין לי הלווה עכשיו את כל המעות לשלם לו, השתמת לי מי האשתה, השתמת עכשיו מלהודות בכל החוב, עד אבי לזוזה ופרנה, עד שיהיה לי מעות לשלם, ואז אפרענו. הלקח מחמת כן שכוונתו להשתמת מלהודות בכל החוב, רמה רחמנה שבועה אילוי, הטילה עליו התורה חיוב שבועה, כאחד אלו דלי בכולי, כדי שיחשוש הלווה מלהישבע לשקר, ומחמת כן יודה בכל החוב. ומבארת עכשיו הגמרא לפי זה את העמו של רב חייא בר יוסף, לגבי מלווה הוא דאיקה למי מרחי. רק לגבי לווה הכופר בהלוואה אפשר לומר את הסברה הזו, שמחמת שהיטיב עמו המלווה, אינו מעיז ללווה לכפור בכל, ולכן אם הוא כופר בכל, בוודאי דבריו אמיתיים ואין טעם להשביעו. אבל גבי פיקדון שלא עשה לו המפקיד לשומר כל טובה, הרי הוא מעיז ומעיז לכפור בכל. ולכן, אף אם הוא כופר בכל, אין לנו ראיה שהוא דובר אמת, אלא חייב שבועה. וזו סברת רב חייא לומר שהפסוק כי הוא זה המחייב שבועה, הוא מחייב שבועה רק את המודה במקצת, והוא לא שייך לפרשת שומרים אלא לפרשת הלוואה. כי שם יש סברה לפתור משבועה את הכופר בכל. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף וב ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא, כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת אילפא שאמר ששבועה קונה לפי אהבה אמינא ולפי המסקנה? שאלה שנייה, למסקנה, באיזה מקרה אמר רב שאם נשבע אינו משלם אחר כך? שאלה שלישית, מניין נלמד שהטוען טענת גנב שטבח ומחר משלם ארבעה וחמישה? שאלה רביעית, מבואר בברייתא שהשומר שנשבע שנגנב ועידו עדים שאכלו משלם כפל, מדוע אינו משלם ארבעה וחמישה? שאלה חמישית, השומר חפץ של קטן או השומר אבידה שטענו טענת גנב ונשבעו ובאו עדים, האם משלמים כפל ומדוע? השאלה האחרונה, שהתשובה על כך נמצאת בתוספות, חפץ שיפקידו קטן והיה בעולם לאחר שנעשה גדול, האם חייבים שבועה על תביעתו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף קוף וב ממסכת בבא קמא, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דפינו היומי להיום, יום רביעי, י"א באלול תשע"ו. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף וב ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, י"ב באלול תשע"ו, ונלמד את דף קוף זין ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה, וכל מי לדמיתיו, מי נותן התורה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.